On l'attribue. אנחנו בסוגיה של עדות על שבויה, כשברקע נמצאת גם השאלה של עדות אישה, מה היחס בין עדות שבויה לבין עדות אישה. בפעם הקודמת ראינו את הגמרא ואת המשמעויות השונות ביסוד הגמרא, ובין היתר דיברתי על הווה אמינא לפי גרסת רש"י שם, שהייתה איזושהי הווה אמינא שעד כשר יתגבר על עדה אחת פסולה, וכמה שמלן שהוא לא מתגבר. ואמרתי שם שיכול להיות שההסבר מה ההבדל בין הווה אמינא לבין המסקנה הוא בשאלה איך אנחנו מבינים את העדות של עד אחד לגבי שבויה. כי עד אחד מופיע בהלכה בכמה הקשרים, זאת אומרת שהוא נאמן. הקשר אחד זה עד אחד באיסורים, שזה דין כללי שבאיסורים עד אחד נאמן, להוציא מחזקה או לא להוציא מחזקה, זה קצת הערתי פעם, אבל לא ניכנס לזה כאן. ושם מקובל להבין את זה בכל המפרשים, שבעצם לא מדובר בדיני עדות בכלל. זאת אומרת שאני בא למישהו והוא אומר לי, תשמע, הבשר הזה כשר, אז אני יכול לאכול כי אני מאמין לו שהבשר הזה כשר. זאת אומרת, יש לי פשוט אומדנה שהבשר הזה הוא כשר, אין לי סיבה להסתפק, אז לכן אני אוכל את זה. זה לא עדות. עדות זה משהו שיש לו איזשהו מעמד משפטי, פורמלי. ובמקרה הזה זה לא שהקלו והסתפקו בעד אחד, אלא מה שאמרו לי זה שלא צריך עדות. מה כן צריך? צריך אינדיקציה שזה המצב. פשוט בשביל לאכול את הבשר אני צריך לדעת שהוא כשר. איך אני יודע שהוא כשר? תסתכל ותראה בכל תחום אחר בחיים, על מה אתה מסתמך כשאתה מקבל מידע כזה או אחר, זה מה שאתה עושה גם ביחס לאיסורים. אז אם עד אחד בא ואומר לך ואין לך סיבה להטיל ספק שהוא שקרן או משהו כזה, למה שלא תקבל את זה? אין פה איזשהו דין מיוחד של עד אחד, כל בירור אחר גם הוא יכול להיות טוב. אם יהיה מיגו, יהיה אני לא יודע מה, חזקה, רוב, כל דבר אחר זה גם בסדר. זאת אומרת, כל עוד יתברר לי שזאת המציאות, אז זה בסדר. זה מצד אחד, ולכן כמובן מכשירים גם את כל העדים הפסולים לגבי איסורים, כי זה שהם פסולים במובן המשפטי לא צריך להטריד אותי כשאני דן בשאלה מהי האמת. אני מדבר כרגע על פסולים במובן הפורמלי, לא על פסולים במובן שהם חשודים לשקר. אם הוא חשוד לשקר אז אני אפילו לא יודע מהי האמת אם הוא אמר את זה, אבל אם הוא פסול פורמלית, קרוב, אישה, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, לא מפריע לי. זאת אומרת, העיקר שאני יודע מהי האמת. לכן זה לא שהכשירו פה עדים פסולים, אלא בכלל לא דרשו עדות. אז הפסלות לא משחקת תפקיד. זה לא שהקלו פה והכשירו גם עדים פסולים, אלא הפסלות לא משחקת תפקיד. זה לא צריך עדות, ממילא גם לא משחקים עם פסלות. בעד אחד בשבועה, הבאתי שם בשיעור הקודם דיברתי על זה, עד אחד בשבועה, התורה הקלה והסתפקה בעד אחד כדי לחייב שבועה. אבל כאן מקובל לפחות להבין שזאת כולה. זאת כולה בדיני עדות, שפה במקום לדרוש שני עדים, אני מסתפק בעד אחד. או לעניין שבועה מספיק לי עד אחד. לפה הנפקמינה, שפה העד צריך להיות עד כשר. עד פסול לא יוכל לחייב שבועה. כי דיני עדות קיימים פה. מה שוויתרו זה אך ורק על המספר שניים. זאת אומרת, לא צריכים להיות שני עדים, מספיק שיהיה עד אחד. אבל כל הקריטריונים... מה?
אתה אומר עד כשר, זה אומר שגם אישה וקטן לא יכולים
לחייב שבועה. לא. אוקיי. כל דיני עדות חלים פה, למעט הדין שצריך שני עדים. זהו. את חוץ מזה, כל דיני עדות. זאת אומרת, עד כשר וכל מה שצריך. רק המספר שניים יורד לגבי שבועה. אז זה האנטיתזה. אז אם עדות באיסורים זאת אומדנה, עדות בשבועה זאת עדות ממש, רק הכלו שמספיק עד אחד. ההשלכה היא שעדים פסולים בשבועה לא מתקבלים ובאיסורים כן מתקבלים. למשל, אם ניקח את עדות אישה, לפני שאני מגיע לעדות שבועה, אם ניקח את עדות אישה, אז בעדות אישה הכלו לקבל עד אחד, אבל הכלו גם לקבל כל עד פסול. לכאורה זה אומר שישבו את זה לדין עד אחד נאמן באיסורים. ולא שרק ויתרו על שני עדים והסתפקו באחד, אלא פה זה הולך מגדר איסורים בכלל, וכיוון שזה מגדר איסורים, אז אין דרישות של עדות. מה?
או שאולי אפילו בעדות אישה יקלו עוד יותר מאשר בעד אחד בשבוע. וזה עדיין מדיני שבוע.
ועדיין מדיני עדות. אין לזה אינדיקציה. עקרונית אפשר היה להגיד את זה. יותר מזה, זה אפילו אולי קצת מתבקש, כי עד אחד שבא להתיר אישה, זה בוודאי עדות על דבר שבערווה. זאת אומרת, להתיר אישה או לאסור אישה, זה עדות בדבר שבערווה. דבר שבערווה צריך שניים. נכון? אז אם חזל הקלו ואמרו, אוקיי, לא צריך שניים, מסתפק באחד, אין סיבה, או לפחות צריך סיבה טובה כדי להגיד שהם בכלל ויתרו על דיני עדות ואומרים, אוקיי, בוא נתייחס לזה כאיסורים. אבל עצם העובדה שהם הכשירו כל עד פסול, בכל זאת נדמה לי שאומרת שזאת לא עדות. כן, הם ויתרו על דיני עדות, לא רק הקלו לקבל אחד ולא שניים. והראיה...
אתה היית אומרים סבא, זה לא ממקום של עדות, זה ממקום של ברור, מה קורה?
נכון, מקום של ראיה. אז לכן בעדות אישה, גם נדמה לי, התפיסה הפשוטה היא שמדובר פה בעדות של איסורים, למרות שזה כמובן דבר שבערווה, אבל אחרי שרחמים הקלו, אז הם אמרו, אנחנו מוותרים על המימד הפורמלי, ודיברנו על זה כבר, מוותרים על המימד הפורמלי, ומה שאני רוצה זה רק את הבירור העובדתי שהבעל באמת מת. ולכן זה ממש ההגדרה של איסורים. כל מה שאני צריך זה רק לדעת מהי המציאות. לא מטריד אותי שום דבר פורמלי, אבל אני חייב לדעת מהי המציאות. ובמובן הזה, עדות אישה זה ממש דוגמה לעדות של... לוויתור של חכמים או לכולה של חכמים שהפכו את זה לעדות איסורים. בעצם מה שצריך פה זה עדות איסורים. השאלה היא מה קורה בעדות שבויה. על פניו...
רגע,
יש לי
שאלה.
כן.
לא קשורה. במקומות שמקבלים עדות של נשים, לא עדות אישה. האם זה
מצד
עד אחד, או שזה עדות
קשרה? מה זה נקרא, מקבלים עדות של נשים?
לא שמעתי מה?
מה פירוש מקבלים עדות של נשים?
בבית הדין, נגיד הייתה איזו קצתה ברחוב או בעזרת נשים, ואישה ראתה ועדו אותה להעיד.
זה באופן עקרוני אישה פסולה להעיד במצב כזה. יש נודע ביהודה, תרומת הדשן, שהם רוצים להגיד שבמקומות שמיועדים, מיוחדים לנשים, אז נקבל גם עדות נשים. אני אומר, יש הבדל בין תרומת הדשן לבין הנודע ביהודה. הנודע ביהודה נדמה לי, או אחד, אני לא זוכר כבר מי מהם מה, אחד מהם משתמע ממנו זה דין דרבנן. זה תקנה, כי אחרת פשוט במקום שמיוחד, כן, זה, דיברנו על אגת הקריסטי, כן, הרצח במקווה. זאת אומרת, כשבן אדם נכנס למקווה, יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי כל העדות הם רק נשים. אז בעצם אתה יכול לעשות שם טבח המוני לעיני כל ישראל, ואף אחד לא יוכל לעשות לך כלום. אז מתבקש שרחמים יתקנו שבמצב כזה נקבל גם עדות נשים. אותו דבר, עכשיו, לעומת זאת השני, עוד פעם, הוא הנודע ביהודה או תרומת הדשן, הוא טוען שזה דין דאורייתא. אבל הסברה שלו כנראה היא אותה סברה. ושדין דאורייתא לא ייתכן שהתורה תאפשר למצב כזה לקרות, שבן אדם יעשה פשע ויצא נקי. אז גם כאן אני לא יודע עוד פעם איך בדיוק להתייחס לעניין הזה. האם אני אומר, ניקח את האישה כעדה, אבל אנחנו עדיין יש פה את דיני עדות, או שאנחנו בעצם מבטרים על דיני עדות בכלל. אין לזה כל כך נפקמינה, כי עוד פעם, נגיד שמישהו נכנס, נקרא דוגמה, נגיד שמישהו נכנס לתוך המקווה, גבר, נכנס לתוך המקווה, והוא אפילו לא עד פסול, בעצם עד כשר. נכנס לתוך המקווה וראה את הרצח. אוקיי? האם אנחנו נקבל את העדות שלו כעד אחד? או האם נקבל עדות של אישה אחת ולא שתיים במצב כזה? נדמה לי שלא. אני לא זוכר כרגע את מה שהם אומרים שם, אבל נדמה לי שלא. הקלו לקבל עדות של נשים, אבל צריך שתיים, כל גדרי עדות. זאת אינדיקציה לזה שמדובר פה באמת בדיני עדות. רק שוויתרו על הקריטריון שיהיה גבר, כי אחרת לא נוכל לקבל עדויות במצב כזה.
זה מה ששאלתי.
אז בפשטות נראה ששם כן חלים דיני עדות. אוקיי? אבל בשבויה, בעדות אישה, אז הקלו לקבל את כל הפסולים, לא רק אחד. אז שם מסתבר שלקחו את זה כבר למחוזות של עד אחד נאמן באיסורים. שאלה מה קורה בשבויה. לכאורה, עוד פעם, אותו מהלך, כמו בעדות אישה. מצד אחד זה דבר שבערווה. אתה בא לאסור אותה על כהן. זה מעמד אישי. מעמד אישי זה עניין ששייך לאבן העזר ובעצם דורש עדות. עדות של שניים. רק חכמים הקלו. עכשיו, אז מה זה אומר שחכמים הקלו? אפשר לדון. האם חכמים הקלו וויתרו על שניים ואומרים מספיק אחד? כנראה שזה לא המצב פה, כי עובדה שמכשירים גם פסולים ונשים וכולי, זאת אומרת, הם ויתרו לגמרי. ואז מתבקש להגיד שזה כמו עדות אישה, כמו עדות אישה, שבעצם העבירו את זה מתקנה דרבנה. העבירו את זה לעד אחד נאמן בייסורים. כשפה זה כמובן הרבה יותר קל, כי פה כל הצורך בעדות הוא רק דרבנן, כי הרי יש לך חזקת טהרה. וכל מה שעשו פה, כל מה שדרשו פה עדות, זה בגלל מעלה עשו ביוחסין, שזו דרישה דרבננית. אז כיוון שכך, חכמים שדרשו יכלו גם להקל. אז הם אומרים, מבחינתי מה שאני רוצה זה לא עדות, אלא רק אינדיקציה. לכן למרות שמדובר פה בדבר שבערווה או במעמד אישי, עדיין יש מקום להגיד שזה עדות איסורים, כי מעיקר הדין בכלל לא צריך פה עדות. הכל בסדר. אז לכן בהחלט אפשר להגיד שזה עדות איסורים.
אפשר ללמוד את זה גם אבל מכיוון אחר, לא רק מהדרך הזאת, אתה הולך מהסוף להתחלה, בגלל שהקלו אז אני יכולה להגיד. עכשיו אני אסתכל על זה גם אחר, למה שזה יהיה ערווה? רק מישהו אמר את זה, זאת אומרת, זה שאסור לכהן לשאת אישה בזכות מסוים, זה לא בקטגוריה של ערווה.
עוד מעט, אז על זה אני אדבר עוד רגע, זאת שאלה טובה, אני אדבר על זה עוד רגע. אז מקובל לחשוב שמעמד אישי זה דבר שבערווה, כל מעמד אישי. זאת אומרת, דיני איסור והיתר בנישואין, כל מה שקשור למעמד אישי, נקרא דבר שבערווה. למרות שברור שהיא לא ערווה על הכהן, זה רק איסור לב, זה לא איסור עריות. אבל זה נקרא, בקטגוריה זה מקובל לחשוב שזה דבר שבערווה, עוד אני אחזור לזה עוד רגע. מצד שני, בעדות שבויה לא האמינו לשבויה על עצמה, בניגוד לעדות אישה. אישה יכולה להגיד מת בעלי ולהינשא. השבויה לא יכולה להגיד תאורה אני, כמובן אלא אם כן יש לה פשע עשר, אבל בלי הפשע עשר, לא יכולה להגיד תאורה אני, לא מאמינים לה. אז קיבלו עדות אישה, קיבלו עדות של פסולים, עדות של עד אחד, אבל אותה עצמה לא קיבלו. זאת אומרת, יש פה איזושהי מגבלה. השאלה האם זה אומר שבכל זאת השאירו פה איזשהם דיני עדות, ואז בעל דבר לא יכול להעיד על עצמו, או שיש פה איזושהי סיבה צדדית. אז כמו שאמרתי בפעם הקודמת, התפיסה הפשוטה היא שמדובר בסיבה צדדית. למה? כי הרי מה באמת ההבדל בין עדות שבויה לעדות אישה? אמרתי שיש פה שני הבדלים. הבדל אחד זה שבעדות אישה יש את החזקה שהיא די כאומין זה בה. ובשבויה אין. למה? כי בשבויה גם אם היא נישאה לכהן ויצאו ילדים ובסוף התברר שהיא לא נטמעה, אז זה לא אסון כל כך גדול. בסדר, אז זה לא איסור ערווה, הילדים לא ממזרים.
זה לא לקחת סיכון.
כן, זה לא סיכון כל כך דרמטי, הקידושין שלה לשני תופסים, הקידושין שלה לשני, לא לשני, יש רק אחד. לכהן תופסים, הילדים הם לא ממזרים. זאת אומרת, זה לא כל הזוועות שאנחנו ראינו שם בסוגיה ביבמות, במשנה ביבמות.
אבל מראש אין את זה בכלל, די כאומין צבא, היא יודעת מה, היא לא צריכה לברר את זה.
זהו,
שם. היא יודעת האמת.
לא, לא משנה, אבל זה די כאומין צבא, להפך. אז תאמיני לה שכנראה האמת שהיא לא נטמעה, כי אם האמת הייתה שהיא נטמעה, היא לא הייתה לוקחת את הסיכון. אבל אין סיכון. אז, או הסיכון לא גדול כל כך, בסדר? אז לכן זה פן אחד, והפן השני של ההבדל זה שהצורך או המצוקה שמאלצת את חכמים לעשות תקנה היא קטנה יותר. כי באישה שהיא עגונה ובעלה לא ידוע מה גורלו, לא יכולה להתחתן עם אף אחד, שזאת מצוקה קשה. אז פה חכמים מוכנים ללכת כברת דרך רחוקה יותר. לעומת זאת בשבויה, גם אם היא נטמעה, היא יכולה להתחתן עם ישראל, עם כהן, היא לא יכולה להתחתן. אין פה איזה מישהו שהיא צריכה לצאת ממנו, אין פה איזה מגבלה מאוד גדולה על, עם מי להתחתן, כך שזה לא אסון כל כך גדול, ויש פחות סיבה להקל. כמו שאמרתי קודם, מצד שני יש גם פחות סיבה להחמיר. יש לה חזקת טהרה, וכל החומרה הזאת היא רק דרישה דרבננית. לכן יש פה בקיצור הבדלים לא מבוטלים בין עדות אישה לבין עדות שבויה. מה שמשאיר את השאלה הזאת כאיזושהי שאלה פתוחה. זאת אומרת, היה אפשר להגיד שבאמת עדות אישה זה בדיוק, עדות שבויה זה בדיוק כמו עדות אישה. זה הפך להיות עד אחד נאמן באיסורים. למה האישה על עצמה לא נאמנת? כי גם ברמת הבירור העובדתי, אני לא יכול לסמוך על זה כשהיא אומרת שהיא לא נטמעה, כי היא לא לוקחת סיכונים, אז יכול להיות שהיא משקרת. הרי ראינו שעל הבירור העובדתי אנחנו לא מבטרים, גם בעדות אישה. אנחנו מבטרים רק על דרישות פורמליות, אבל אנחנו רוצים להיות בטוחים שאין פה איזושהי בעיה ברמה העובדתית. עכשיו פה כשהאישה מעידה על עצמה שהיא לא נטמעה, בהחלט אנחנו עדיין נשארים בספק שמה יש פה בעיה עובדתית. ולכן אנחנו לא יכולים להקל עליה. אז ואז זה אומר שגם עדות שבויה זה בעצם רק עד אחד נאמן באיסורים, רק אנחנו צריכים כל פעם לבדוק שבאמת הבעיה העובדתית נפטרה לסביעות רצוננו. אפשר היה להגיד שלא, באמת בעדות שבויה זה, זה, זה דיני עדות שיש כל מיני קולות בדיני העדות, שעד אחד נאמן, אולי אפילו עד פסול, אבל היא על עצמה, את זה לא הקלו. טוב, אולי, אני לא יודע. אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך.
אבל כל מדובר בעדות שבויה, שיש עדים שנשבתה,
אבל לא... לא, לא, אני מדבר על עדות שהיא נתארה. עדות שהיא נשבתה לא מספיק עד אחד. לכאורה, עוד מעט, גם את זה תצטרך לראות. אבל על פניו. הם באים לאסור אותה לכהן, אבל היא כשהיא באה ואומרת שהיא תאורה או מישהו אחר אומר שהיא תאורה, אז כנראה האמינו לעד אחד. בסדר? אז זה הרקע לעניין. עכשיו בואו נסתכל קצת, אני משתף את הדף. אולי לפני שאני נכנס לשמי תבל המקורות, אולי עוד הערה על מה ששאלו פה קודם. מה המוטיבציה בכלל לשייך את עדות שבויה ועדות אישה לדבר שבערווה? אז עדות אישה זה די ברור, זאת ערווה. זאת אומרת, אם בעלה חי, אם בעלה חי, אז יש את איש, אז היא ערווה ממש. אבל למה עדות שבויה... מה?
שבויה לגבי כהן, זה גם
ערווה. אבל היא לא ערווה. זה איסור לב. קדושין תופסים בה.
ברגע שיש ביה, זה עושה אותה זונה.
בסדר, אז מה? אבל עדיין, זה לא איסור ערווה, זה איסור לב. הנקודה היא כזאת, אולי ברקע לדברים האלה צריך לזכור שאיסורים והעולם המשפטי אלה שתי קטגוריות נפרדות. דיברתי על זה כבר בעבר, אני לא זוכר עם השנה או בשנים קודמות, אבל איסורים והקטגוריה המשפטית הן שתי קטגוריות שונות. באיסורים עד אחד נאמן, בקטגוריה המשפטית שני עדים נאמנים. באיסורים מי שפוסק זה רב, לא בית דין. בדברים משפטיים, בית דין פוסק. אוקיי? יש הרבה הבדלים בין נגיד, מה שקורה בעולם המשפטי לבין מה שקורה בעולם של האיסור והיתר. אפילו בלימודים לקראת בחינות היום, יש לימודים לדיינות ולימודים לרבנות.
לימודים,
כן, לימודים לרבנות זה לימודים להוראת איסור ויתר. הלכות שבת, מאכלות אסורות. לא, אני אומר, שבת, אור החיים ויורה דעה. כן, זאת אומרת, מועדים, ברכות, תפילות, שבת, מאכלות אסורות, תרומות ומעשרות. מה?
כל
שנה
מוסיקים עוד חומר, כשאתה עומדים
מבחנות. אוקיי, לא יודע, לא מכיר. בכל אופן, אז אור החיים ויורה דעה, זה מה שנקרא לימודי רבנות. חושן משפט ואבן העזר, זה נקרא לימודי דיינות. שם אתה בעצם... מה?
איסור זה בן אדם לעצמו יותר.
כן, עוד רגע אני אגיע למה מבחינים לה, וזה נקרא לימודי דיינות. זה אולי אפשר לקרוא לזה הספירה המשפטית של ההלכה, אבן העזר וחושן משפט. מה האינדיקציה שלי? תסתכלו נגיד על מערכות משפטיות אחרות בעולם. מערכות משפטיות אחרות בעולם לא נכנסות לשאלה מה אתה עושה בימים כאלה ואחרים, מה אתה מברך ומה אתה מתפלל, מה מותר לך לאכול ומה אסור לך לאכול. זה לא רלוונטי. במה הם עוסקים? הם עוסקים בעיקר בשני דברים, או אולי שלושה. משפט פלילי, משפט אזרחי ומעמד אישי. נכון? מעמד אישי זה נישואין וגירושין. משפט פלילי זה, כן, גנבות, רצח, פגיעות בזולת, הלוואה וכולי. סליחה, לא הלוואה, וכולי. הלוואה, שליחות, חוזים וכולי, זה משפט אזרחי. אוקיי? בשפה שלנו, חושן משפט ואבן העזר. נכון? למי מותר ואסור להתחתן, מי נשוי ומי לא נשוי, זה מעמד אישי. בחושן משפט זה דיני ממונות. למה שני אלה מערכות משפטיות מתעסקים איתם, ובדברים אחרים מערכות משפטיות לא מתעסקות איתם? כמו שמערכות משפטיות רואות לנגד עיניהן את החובה להסדיר את היחסים בין אנשים בחברה. זה מה שנקרא משפט פומבי. אוקיי? זה משפט שהוא חברתי. לא מתעסקים איתי במה אני עושה לבד בבית, או מה שאני לא עושה. תעשה מה שאתה רוצה. מה שמתעסקים איתי זה מה שנוגע לחברים אחרים בחברה. את זה החברה צריכה להסדיר. דרך החוק ומערכת המשפט ומערכת האכיפה וכו'. ולכן, איזה דברים נוגעים לאנשים אחרים? דיני ממונות, זה סכסוכים בין אנשים. כשאני בעלים על משהו לכל האחרים אסור לגעת בו, צריך הכרה של הציבור בכך שהדבר הזה שייך לי. לכן זה עניין משפטי. זוג שהתחתן, זה כמובן עניין של מעמד אישי, גם הוא נוגע לחברה. כי אם היא נשואה לי, היא לא יכולה להינשא למישהו אחר? נשואה למישהו אחר, לי אסור להינשא לה. יש לי מחויבויות, יש לנו מחויבויות הדדיות אם אנחנו נשואים. יש משמעות לגבי הילדים שלנו. כל הדברים האלה זה סטטוס או מעמד חברתי. ולכן מעמד אישי, גם הוא, זה משהו שהחברה, כל מערכת משפטית בעולם, מטפלת בו. צורה כזו או אחרת, כמובן בהיקפים הרבה פחותים מאשר בהלכה. אבל עדיין זה עניין שנתפס כעניין חברתי. זה מעמד אישי. ולכן בדבר הזה מטפלים בבית המשפט. אוקיי? זה, בית המשפט עוסק בזה והחוק עוסק בזה. אז גם בהלכה, כאשר אנחנו עוסקים ברבדים המשפטיים, מה שמופיע במערכות משפט אחרות, זה נקרא החלק המשפטי של ההלכה. שזה חושן משפט ואבן העזר. יש בהלכה חלקים אחרים, שזה יורה דעה ואורח חיים, שזה החלקים הלא משפטיים של ההלכה. להלכה יש עוד דברים שמערכות משפט אחרות אין. שזה החלקים ההלכתיים, נקרא לזה, מה שקוראים בז'רגון ההלכתי, איסור ויתר.
זה בן אדם לא מקום, לא?
מה?
זה בן אדם לא מקום. זה קיים זהו, רק במשפט דתי.
זה לא לגמרי מדויק, כי אני חושב שעל זה דיברתי, שנגיד ביורה דעה מופיע למשל איסור ריבית ומצוות צדקה. עכשיו, איסור ריבית ומצוות צדקה זה בן אדם לחברו וזה גם נוגע לכסף. אז למה זה לא מופיע בחושן משפט? מה?
הוא מופיע בשניהם או רק ב...
לא, לא, רק ביורי דעה. למה זה מופיע ביורי דעה? הרי זה לכאורה בין אדם לחברו שנוגע לכסף.
אז זה לא חובה עליי.
נכון, זה כן חובה עליי, זה לא זכות שלו.
זה לא זכות לו, זה כן. לא זכות לו.
זאת אומרת, הטענה היא שבעצם מה שמופיע בחושן משפט וגם באבן העזר, זה חובות שמוטלות עליי שיסודן בזכות של האחר כלפיי. נגיד אם אני לוויתי ממישהו, יש לו זכות שאני אפרע לו את ההלוואה. ממילא יש עליי חובה לפרוע לו אותה. החובות שמוטלות עליי שיסודן בזכות של אחר, אלה חובות משפטיות. אוקיי? לעומת זאת חובות שלי כלפי מישהו אחר, שלא מלוות בזכות שיש לאחר ביחס אליי, זה לא חושן משפט, זה לא חלק משפטי. נגיד ריבית וצדקה, זה חובות שלי לתת צדקה לעני, או לא לקחת ריבית מהלווה. האם העני יכול לתבוע אותי בבית דין שאני אתן לו צדקה, אם לא נתתי, לא קיימתי את חובתי? לא, הוא לא יכול לתבוע אותי, למה לא? כי הוא אין לו זכות לקבל ממני את הצדקה. יש עליי חובה לתת לו, אבל הוא אין לו זכות לקבל את זה ממני. לכן זה חלק הלכתי ולא חלק משפטי. חלק משפטי זה מה שאם נפגעו זכויותיך, אתה עותר לבית דין, שיגן על זכויותיך. אבל אם אני לא ממלא את חובותיי, זה לא עסק של סבתא שלך. גם אם החובות שלי הם כלפיך, זה בכלל לא משנה. כל עוד לך אין זכות, לי אין חובה. ביחס אל, לא לי אין חובה, סליחה. כל עוד לך אין זכות, החובה שלי כלפיך היא לא חובה שהיא עניינך.
אין לו זכות, כי הוא צריך מעמד חברתי
לזכות. עוד פעם?
צריך להיות מוכר חברתית
בזכות
הזאת.
לא, צריך הכרה, לא, הוא, אתה יכול להכיר בו חברתית כעני, אבל זה לא משנה.
התורה אדם... נתנה לו זכות לתבוע צדקה,
כן?
זה הכל.
בדיוק, לא מגיע לו. זאת חובה עליי, זה לא שמשהו שמגיע לו. משהו שמגיע לו יוצר גם חובה עליי, אבל לא כל דבר שהוא חובה עליי גם אומר שמגיע לו. דיברנו פעם על ה... אני כמעט בטוח עליו.
גרמה בנזיקין, לא?
גרמה בנזיקין לגבי זה שחייב בדיני שמיים. כן, שההשלמה והמאירי אומרים שזה ממש משפטי.
שזה איסורי ולא משפטי.
וההשלמה והמאירי טוענים שזה ממש משפטי. שאתה גזלן אם אתה לא משלם את זה. אבל כן, דיברתי על זה, אני חושב, בהקשר של נכים. שהפגנות הנכים, שהם עומדים על, כביכול על זכויותיהם, so called, כן? אין להם שום זכויות לנכים. יש חובה על החברה, יש חובה על החברה לדאוג לזה שאנשים לא יסבלו יותר מדי, שיחיו ברמה סבירה. אבל זאת מצווה עליי, זה יורה דעה, זה לא חושן משפט. אתה לא יכול לתבוע ממני שאני אתן לך צדקה. הסיוע לנכים זה צדקה.
רגע, זה גם לא לנכים?
עושה, מה שומע?
רגע, מקודם? יש לי שאלה. האם זה מדובר גם על נכים שנשלחו למלחמה מטעם
גוף? זה כבר מקרים אפורים, אפשר לדון עליהם. בוא נגיד, ברור שברגע שהחוק קובע שצריך לתת להם סיוע, אז זה מגיע להם, זה הופך להיות זכות. אבל זה הופך להיות זכות בגלל שהחוק נתן להם את הזכות הזאת. אבל הם לא יכולים להפגין כדי לבקש שיתנו להם זכות. הם יכולים להפגין, סליחה. הם לא יכולים לדרוש שתינתן להם זכות. להפגין מותר, בסדר. הם רוצים לשנות את החוק, זה בסדר. אבל האמירות כאילו שמגיע לנו, שזה, מה זאת אומרת, איך אתם פוגעים בזכויותינו, אין לכם שום זכות. כל עוד המערכת המשפטית לא נתנה לכם את הזכות, אין אותה. אוקיי? עכשיו את יכולה לטעון שברמה המוסרית, עוד לפני שהחוק קבע, אם אתה שלחת מישהו למלחמה והוא נפגע עבורך, יש לך איזושהי יש לו זכות לצפות ממך שאתה תעזור לו. ובמובן הזה זאת זכות שקיימת אולי אפילו לפני שהמחוקק נתן את הזכות. להפך, יש איזשהו משפט טבעי שאומר שכתוצאה מזה המחוקק צריך לתת את הזכות, כי בעצם הזכות כבר קיימת ברמה המוסרית. אז זה כבר תחום אפור. אבל בהקשר של נכים רגילים, לא נכי מלחמה, שם כמובן אין שום זכות לנכה. יש חובה עלינו לעזור לו. נכון שאחרי שהחוק מחוקק, עכשיו כבר יש לו זכות, כי אנחנו נתנו לו את זה, עכשיו אם אנחנו לא משלמים לו, הוא יכול לתבוע בבית משפט את זכויותיו, כי אחרי שהיא ניתנה לו, אז זו זכות שלו, אוקיי? אבל לא, הוא לא יכול לתבוע זכויות שאין לו. אם אין לו, אז אין לו זכויות, אז הן לא זכויות שלו.
מה לגבי נתנות כהונה? אני יכולה,
הבעל השדה
יכול להחליט למי הוא רוצה
לעשות. נכון, זאת שאלה גדולה במתנות כהונה, בבעל המציע, בסוגיה שנפל על המציעה והשאיר פאה, אז שם יש דיון ארוך, מה היחס בין החובה הממונית לבין האיסור במתנות כהונה. שאלה מאוד מאוד צבוכה. יש כאלה שרוצים לטעון שמתנות כהונה, לפחות חלקם, שייכות לשבט הכהנים עוד קודם, וכל מה שיש לי זה רק... איך זה נקרא? נו, ברח לי המונח. טובת הנאה. יש לי טובת הנאה שאני יכול לקבוע למי מתוך שבט הכהונה אני אתן. וברגע שיש לי את הזכות הזאת, הרי כל אחד משבט הכהונה ישלם לי כדי שאני אתן לו את זה, כי זכותי לתת. אז יוצא שהזכות הזאת היא שוות כסף. ואז יוצא שבעצם גם לי יש איזשהו סוג של בעלות על מתנות הכהונה. אבל יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שקודם כל זה שייך לשבט הכהנים, גם אם לא לכהן המסוים. אוקיי, ובמכירי כהונה זה אולי ממש לכהן המסוים, אם יש כהן שאני נותן לו באופן קבוע, אז זה ממש כבר שייך לו. אז בקיצור, מתנות כהונה זה סיפור מסובך.
גם ביקורים בשמיטה, פעם שמעתי, שאם אני נותנת ביקורים, זה אומר שאני בעלת הקרקע. בשנת שמיטה...
אבל אין ביקורים.
אין ביקורים בשמיטה.
זהו, כן. אוקיי. אז הטענה היא ש... בקיצור, מה שאני רוצה לומר, נחזור אלינו. עכשיו כשאני אשאל את העניין בניסוח אחר, האם עדות שבויה ועדות אישה, לא, אני לא אשאל האם זה דבר שבערבה או לא, אלא אני אשאל האם זה עניין משפטי או עניין איסורי. בנות את ההבדל. אם אני שואל אם זה דבר שבערבה, היא לא ערבה. שבויה שאסורה על כהן זה איסור לב. זה לא ערבה. אוקיי? אבל אם אני שואל האם זה עניין משפטי או עניין איסורי? זה עניין משפטי, נכון? התפיסה הפשוטה זה עניין משפטי. זה מעמד אישי, נכון? זה שאלה של נישואין וגירושין, למי מותר ולמי אסור. זה מעמד אישי, זה עניין ציבורי, ולכן זה שייך לאספקט או לחלק המשפטי של ההלכה, לא לחלק האיסורי של ההלכה. ולכן הייתי מצפה... מה?
מצד שני, זה חלק מהלוחות המתגלות, אבל
איזשהם
תנאים שחלים על כהנים, שלמשל, מותר להם
לאכול
תרומה.
לא, בסדר, אבל זה עסק הפרטי שלהם. ואם הם מתחתנים או לא מתחתנים, נשואים או לא נשואים, זה עסק ציבורי. גם באדם פרטי, יש הבדל בין מה שמותר לו ואסור לו להתחתן, לבין משהו שאסור לו לאכול, גם אם הוא לא כהן. ועדיין מה שאסור לו לאכול זה יורה דעה, ומה שאסור לו להתחתן זה אבן העזר.
אולי
עצם
העובדה להגיד אם היא שמתה ולהגיד שהיא
תנאה הרבה,
זה
איסורים,
אבל התוצאה לגבי המעמד האישי...
על זה עוד נדבר כשנגיע לשמייטה ועוד נראה את זה עוד, אבל...
אולי אישה זה משפטי, אבל שבויה זה איסורי.
כי מה שאנחנו בעצם אומרים זה לא סתם איסור, יש פה השלכה, הסטטוס שלה משליך על הילדים, הסטטוס שלה משליך על, על נישואין וגירושין. יש עניין לציבור במה שקורה שם. הציבור צריך למסד ולבקר את מה שקורה בתחום הנישואין והגירושין ובתחום המעמד האישי. ולכן זה בעצם עניין משפטי. וכשהאישה למשל הולכת והיא אומרת, הדיון האם היא נשבטה או לא נשבטה, האם הוא נעשה בפני רב או בפני בית דין? בפני בית דין. למה?
בית דין.
נכון. למה? שתלך לרב, תשאל אותו, אם מותר להתחתן עם הכהן או אסור לו.
משפטי, צריך פה שני עדים.
זה עניין משפטי. לא, לא צריך שני עדים. זה ראינו שלא צריך שני עדים. אבל...
להעיד שהיא נשבטה?
לא, להעיד שיודעים שהיא נשבטה. עכשיו היא רוצה להינשא, היא אומרת שהיא תאורה. בסדר? אז היא צריכה ללכת לבית דין שיתיר אותה להינשא. למה בית דין? זה בסך הכל שאלה של איסור ויתר. האם מותר להתחתן או אסור להתחתן?
זה משהו שמשפיע על החברה.
נכון. ברגע שזה עניין של מעמד אישי, אז זה בעצם שייך לאגף המשפטי של ההלכה. ולכן המונח דבר שבערווה, אני חושב שנכון יותר לתרגם אותו לשאלה האם זה אישו משפטי או אישו איסורי. לא שאלה של דבר שבערווה או לא דבר שבערווה. זה, הדבר שבערווה או לא, זה רק שאלה של חומרת האיסור של המעמד האישי. האם זה ערווה או רק איסור לאו. אבל עדיין, מבחינה קטגוריאלית, שני הדברים האלה שייכים למעמד אישי. ולכן הם מתבררים בבית דין ולא אצל אדם פרטי. ומצד שני...
למרות שחצי מזה, זה עכשיו ינפשה, כלומר שהיא עוסקת את עצמה, זה כן עניין של איסור.
בשוויה הנפשה באמת יכול להיות שרב לבד יוכל להגיד לה שזה אסור. כי זה רק אסור לה, זה לא אסור למישהו אחר. ואין לזה שום השלכה על הילדים גם. נגיד, אם היא אומרת שהיא אסורה למישהו, והיא בכל זאת התחתנה, שהיא אשת איש, והיא בכל זאת התחתנה איתו, עכשיו היא שוויה הנפשה, אנחנו לא מאמינים לה, שהיא אשת איש. עכשיו היא התחתנה עם מישהו ונולדו לילדים. הילדים לא ממזרים.
מה, באמת?
לא, ברור שלא. מה שהיא עושה לעצמה זה רק, זה כמו נדר מה שראינו. זאת אומרת, זה נאמנות שהיא אך ורק על עצמה. היא לא נאמנת גם להפוך את בעלה למי שעובר איסור. הוא חושב שהיא מותרת. מה זה שהיא שמה על עצמה איסור, זה בעיה שלה. זה לא בעיה שלי.
מצד
האמת, אז לכן אין לזה בעצם השלכות.
היא יודעת את האמת שהיא לא אסורה?
כן, האמת המשפטית. כן, שהיא לא אסורה.
זה כמו אדם שמעיד שהוא מתגייר... בלי
דדים,
אז הוא יכול להעיד על עצמו שהוא לא יהודי ולא
על בנם. כן, נכון. לכן, בעצם מה שיוצא זה שאין לזה השלכות חברתיות. ואז באמת זה הופך להיות איזשהו אישו הלכתי ולא אישו משפטי. אז באמת לגבי שוויה, בהחלט יש מקום לדון, בהחלט יכול להיות שגם מורה הוראה יוכל לעשות את זה, ולא רק דיינים בבית דין. פעם, אולי עוד... לא, זה ברור שזה בית דין, זה צריך...
למה, אבל הילדים שלהם יהודים. איזה השפעה יש פה על עם ישראל או על החברה?
צריך לפסוק שהם יהודים. מה האישו? מה הדיון? השאלה, האם הילדים יהודים?
הילדים של היהודים?
בשביל לקבוע שהילדים יהודים, אז צריך דיינים. הדיינים יקבעו שהם יהודים, זה בסדר. אבל בשביל לקבוע אם מישהו יהודי או לא, זה מעמד אישי מעין כמוהו, זה ודאי קביעה של בית דין. לכן בגיור צריך להיות נוכח בית דין.
למה? בכל מצב רגיל, נגיד, רגיל בחברה שלנו בישראל, איש ואישה מתחתנים, הילדים נולדים, אין להם בית דין שקובע את מעמדם, באופן טבעי הם יהודים, והם ממשיכים להיות יהודים, לא צריך ללכת לבית דין או משהו.
לא צריך, כי הנישואין עצמם נרשמו חברתית.
ונניח שזוג יהודים, איש ואישה יהודים לא מתחתנים ברבנות.
אז צריך
עדיין הילדים שלהם יהודים.
מי אמר? צריך בירור בבית דין. בבית דין אולי יקבע שהם יהודים. זאת שאלה במעמד אישי. עוד פעם, בלי קשר לשאלה מה בית דין יקבע. יכול להיות שבית דין יקבע שהם יהודים. אבל הדיון, האם הם יהודים או לא, הוא דיון במעמד אישי. דיון במעמד אישי צריך להתבצע בבית דין. אתן לכם דוגמה אחרת, שפעם מישהו העיר לי, ככה עורר עשי מחשבות. אני הרי ישבתי בבית דין שביטל קידושין, פעמיים עשיתי את זה, שביטל קידושין. עכשיו, באחד המקרים שביטלנו קידושין, זה היה במקום שבו הטענה הייתה שעל דעת כן האישה לא התרצתה. זאת אומרת, הבן אדם ברח לה למחורת הקידושין, לחוץ לארץ, לא חי איתה בכלל, לא היה איתה אפילו בלילה הראשון, ופשוט נעלם מהאופק. אז אמרנו שעל דעת כן היא לא התרצתה, ולכן הקידושין בטלים גם בלי גט. זאת הייתה הטענה. אז שאל אותי מישהו, אמר לי, תגיד, אז בשביל מה הושבתם בית דין בכלל? זה בסך הכל שאלה של איסור ויתר. על כל מה שאתה שואל את עצמך, זה בשאלה אם הקידושין היו כשרים או לא כשרים. זו שאלה הלכתית. תשאל מורה הוראה, הוא יגיד לך, קידושין לא, נגיד אם היה שם, לא כדי לפסול עד, נגיד שהעד פסול זה ידוע שהוא פסול. עכשיו בא מישהו ואומר, הקידושין היו בעד פסול, לכן זה לא קידושין. האם צריך בית דין כדי לקבוע את זה? לכאורה לא. כדי לפסול עד כן. אבל כדי, אבל אם יש עד שידוע שהוא פסול, עכשיו שואלים אותי, תגיד, קידושין בעד פסול הם קידושין או לא? אז זה שאלה של, שאלה הלכתית, זה לא קביעה משפטית. את השאלה הלכתית הזאת אפשר לשאול גם רב, ככה לכאורה. העובדה היא שבדרך כלל את הדברים האלה בכל זאת עושים בבית דין, ולא שואלים רב. וגם את מה שאנחנו עשינו... מה?
זה השמת הנשים, אתה מבטל החלטה של בית דין.
אני לא מבטל החלטה של...
איזה החלטה? שהקידושים היו על דעת בית דין, לא?
איזה דעת בית דין? הם עשו קידושים, הם התקדשו.
מה שיש את
קדים. מה, איזה בית דין היה? לא היה שום בית דין, הם התקדשו וזה הכל.
אבל היה שתיבו
העדים עם ה... העדים זה לא בית דין, עדים זה עדים. אני גם מסכים שהיו קידושים. אני לא חולק על זה שהיה אקט של קידושים. אני רק טוען שהוא לא היה תקף. אז הנקודה היא ש... לא, זה לא בגלל חוסר המימוש. בהלכה אין המימוש הפיזי, הוא לא תנאי לקידושין. במקומות אחרים מבטלים את הקידושין אם אין מימוש. אבל בהלכה זה לא ככה. בהלכה חוסר המימוש הוא לא תנאי לקידושין. הוא יכול להיות שאם אין מימוש, אז האישה על דעת כן לא התרצתה, וכיוון שכך אפשר לבטל את הקידושין. אבל לא עצם העובדה שזה לא מומש.
זה מקף טעות. הרמב"ם
לא אומר שזה ככה, ולכן חופת מידה אצל רמב"ם לא תופסת?
לא, זו שאלה אחרת. חופה שלא ראויה לביאה. אז זה לא, זה משהו אחר. לא בגלל שהיא לא ממומרת, אחרי זה היא תתממש, מה הבעיה? היא יכולה לטבול אחר כך והכל יהיה בסדר. רק בזמן החופה זה לא היה בר מימוש, אז מה הבעיה? זה דין אחר לגמרי. אז הנקודה היא שעצם העובדה שאנחנו דנים במעמד אישי של בני אדם, זה בעצמו כנראה דורש בית דין. אפילו אם השאלה היא סתם שאלה הלכתית.
אולי לתת לזה אולי תוקף יותר גדול, שיצא גם כל הדבר
הזה. בסדר, יכול להיות, אבל זה אולי סיבות הטעם הדקרה. אבל תכלס, כל הדברים שקשורים לספרה המשפטית, נידונים בבית דין. אז אם נגיד, אם בית דין בא עכשיו ומפקיע קידושין, לא מבטל כמו שאנחנו עשינו, מפקיע. כל המקדש, לדעת הרבנן מקדש, יש מצבים שבית דין מפקיע את הקידושין. זאת ודאי פעולה שצריכה לעשות בבית דין.
רגע, מה ההבדל בין ביטול
להפקעה? הפקעה, פירושו שהקידושין היו תקפים. ובית דין מחליט שבכל זאת הוא מבטל אותם. מכל מיני שיקולים. יש סמכות כזאת לבית דין, הגדול לפחות, לעשות ביטול כזה. אוקיי? הפקעה, זה נקרא. עכשיו, מה שאנחנו עשינו זה, אנחנו לא בית דין הגדול ולא מתיימרים להיות כאלה. מה שאנחנו עשינו זה בעצם פסיקת הלכה פשוטה. לא עשינו אקט משפטי. הפקעת קידושין זה אקט משפטי. היו קידושין תקפים ואנחנו עכשיו מפקיעים אותם. זאת ודאי פעולה שדורשת לא רק בית דין, אלא בית דין הגדול. אוקיי? אנחנו עשינו משהו אחר לגמרי. אנחנו בסך הכל קבענו, בררנו וקבענו קביעה הלכתית. שקידושין שנעשו באופן כזה וכזה הם פשוט לא תקפים. לא ביטלנו שום דבר, פשוט גילינו...
מעולם לא הייתה נשואה, זה לא ש...
בדיוק, אנחנו גילינו לה את מה שהיא לא...
מעולם לא הייתה נשואה, שהייתה נשואה ועכשיו
היא... לא, אף פעם לא הייתה נשואה, בדיוק. אנחנו אמרנו, סיפרנו לה משהו שהיא לא ידעה. אף פעם לא היית נשואה.
אז היא מותרת לכהן?
מה? כן, עקרונית כן.
מותרת לכהן?
עקרונית כן. לא ניתן פה גט, אין פה ריח גט, היא מותרת לכהן. אז הרבה פעמים כשמתירים דברים כאלה אומרים לבר מכהן, כי בכל זאת עושים איזושהי החמרה, חוששים, אבל זה באופן עקרוני מותרת גם לכהן. בכל אופן, אז אני מביא את זה כדוגמה, כדי שתראו שפה באמת לכאורה, הרי לא עשינו שום פעולה משפטית. לא הפקענו משהו, לא החלנו משהו, לא עשינו איזושהי פעולה משפטית. בסך הכל ביררנו את המציאות המשפטית. לכאורה זה תפקידו של רב, לא של דיין, לא של בית דין. הרב צריך לדעת מה זה אומר, אוקיי? ואולי הבאתי פעם עוד דוגמה לזה, היה איזה תלמיד שלי שגר בירוחם, עזבנו את ירוחם, ואיזה תלמיד שלי שגר בירוחם הזכיר דירה לאיזה מישהו תושב ירוחם. ואז התגלה איזשהו סכסוך סביב החוזה. אז הם סיכמו ביניהם שהוא ישאל אותי, התלמיד שלי, ומה שאני אגיד מקובל עליהם. אז בא אליי התלמיד שלי ומצלצל אליי, מצלצל אליי בטלפון, ואמרתי, שמע, כך וכך היה, זה וזה הסיפור. אז אמרתי לו, תראה, זה לא דין, אני לא יושב בדין, לא שמעתי את הצד השני, אין פה עדים, אני גם לא דן יחידי, בעוונותיי אני עוד לא בדרגה הזאת, אבל מה שאני יכול להגיד לך זה מה חוות דעתי ההלכתית. ואת האם בסיטואציה כזאת אתה חייב לו את מה שהוא טוען, או שאתה לא חייב לו את מה שהוא טוען? אני יכול להגיד לך מה לדעתי ההלכה אומרת, זה לא פסק דין, זאת חוות דעת הלכתית. את זה אני יכול לעשות גם בתור פוסק, לא רק בתור דיין.
אבל אתה לא צריך לבטל את עצמך מזה בגלל שהוא תלמיד שלך ויש
לך קשר אישי? לא. מה, אין שום בעיה בזה. אם אתה חושב...
אם יש הסכמה מצד שניהם, אז אין בעיה.
אין שום בעיה. בפסיקת הלכה הרב יכול לפסוק לתלמידו בלי שום בעיה, ואנחנו מדברים פה על פסיקת הלכה, לא על דין. אם הייתי יושב בדין, הייתי יכולה להגיד, אולי זה תלמיד שלי, למרות שגם השני מכיר אותי, כך שזה לא, אני לא בטוח עד כמה זה, אבל...
אם שני הם יסכימו, גם דיין יכול
להסכים. וכיבו עליי הוא ברור. אבל אני אומר שפה, זה בדיוק הנקודה, שאני בכלל לא עשיתי דין. עכשיו, אני אמרתי לו שהוא צודק לתלמיד שלי. אז קיבלתי טלפון זוהם מהבחור השני, שמצלצל, אמר לי, תראה, לא שמעת אותי, לא שום דבר. אמרתי לו, ניסיתי להסביר לו בדיוק את הנקודה הזאת, שאני לא פסקתי דין. אני הוריתי הלכה. מה שאמרתי לתלמיד שלי זה שאם אתה צודק בתיאור העובדות, אז לדעתי זה מה שההלכה אומרת. יש לכם ויכוח לגבי העובדות, אז לא אמרתי כלום. לא טענתי שהעובדות שהוא תיאר הן עובדות נכונות. אתה שואל אותי מה, אתה כתלמיד שלי שואל אותי מה לעשות, אתה יודע את העובדות, אני לא יודע את העובדות. בהנחה שאלה העובדות, אני אומר לך שזה מה שאתה צריך לעשות. כל השעה זה חשבון שלך, שאני לא חייב לי כלום. זה לא פסק דין. אז הנה עוד דוגמה לפעולה של אדם כדיין מול פעולה של אדם כרב, כפוסק, אוקיי? עכשיו, בהקשר של מעמד אישי, עוד פעם, אם אני אתן לחוות דעת שהיא לא נשואה, אז יכול להיות שזה בסדר, זה אני יכול לעשות בתור רב. האם אני צריך לפסוק שהיא לא נשואה? באופן שמתיר את זה גם לאחרים, וגם עם כל ההשלכות הציבוריות, אז זה משהו, נגיד, הוא לא היה נותן לבחור השני את הזכות בדירה המוזכרת. מה שאני אמרתי שהוא צריך לתת, שהוא לא צריך לתת. אז הוא היה שומע בקולי ולא היה נותן לו. עכשיו השני היה תובע אותו בבית דין. ונגיד שבית דין היה מגיע למסקנה שאני טעיתי או שהעובדות לא היו נכונות. אחד משתיים, לא משנה. אוקיי? אז ברור ששניהם חייבים לשמוע בקול הבית דין. זה לא, מה שאני אמרתי, מה שאני אמרתי לא שווה כלום.
יש אכיפה? בפסור יש אכיפה?
לא הבנתי.
בפסור יש גם אכיפה?
לא, זה לא איסור, זה לא איסור, זה ממון.
אני שואלת, האם זה הבדל נוסף?
באיסור יש אכיפה במובן של קופים, קופים על המצוות.
נכון.
לא אכיפה בתור עונש.
מישהו
עורר לשבת,
אז היה
לו כיף. אז הנקודה היא שאם הייתי נותן לו חוות דעת הלכתית שמותר לו לעשות את מה שהוא עושה והוא היה עושה את זה, מבחינתו הכל היה בסדר. אבל זה לא סותר בשום צורה את זה שהשני יכול לתבוע אותו בבית דין, ובית הדין יכול להחליט שאני טעיתי או שהעובדות הן לא כמו שהוצגו בפניי, לפסוק אחרת, ושניהם חייבים לציית לבית דין. כל עוד בית דין לא פסק, הוא היה בסדר גמור כשהוא עשה את זה, כי הוא קיבל חוות דעת הלכתית ממני, ולמיטב הבנתו זה מה שההלכה דורשת ממנו, זה בסדר. אבל זה לא פסק דין במובן הזה שזה מחייב את החברה כולה. את זה יכול לעשות רק בית דין. ולכן אם השני היה תובע אותו והיה יוצא פסק דין, זה מה שהיה מחייב את שניהם וגם אותי כמובן. אוקיי? כי בית הדין זה בדיוק ההבדל בין חוות דעת הלכתית לבין פסק דין. אז אם אני חוזר אלינו, נעזוב את נסגור את הסוגריים, אני חוזר אלינו, בעצם נדמה לי שהתפיסה הפשוטה היא שההבחנה היא לא בין דבר שבערבה וממונות לשאר העניין, אלא בין משפטים לאיסור ויתר. בין חושן משפט ואבן העזר לבין יורה דעה ואורח חיים. דרבנות ודיינות אם תרצו. אוקיי? ולכן הנטייה הפשוטה היא לחשוב שגם בעדות אישה וגם בעדות שבויה וגם בכל התחומים האלה זה לא עדות איסורים. זה עדות כי זה חלק משפטי של ההלכה. זה עדות לכל דבר שיש לקולות מסוימות. חכמים הקלו ולא דרשו את כל דיני העדות. אבל כמו שאמרתי קודם, ברגע שהם רוקנו לגמרי את דיני העדות מתוכן, אז דה פקטו לפחות זה בעצם הפך להיות עדות באיסור ויתר. כי בסוף בסוף, אחרי שהם כבר אמרו גם עד פסול כשר והכל, אז מה הנפקמינה? אולי הנפקמינה היחידה היא שזה צריך לייסוד בבית דין ולא בפני רב. כן, זה אולי הנפקמינה היחידה. וזה כנראה, לפחות מפשט הגמרא, למרות שאין הכרח, אפשר היה להגיד שבגמרא, אולי הגמרא דיברה על בית דין, אבל זה יכול היה לייסוד גם בפני רב, אני לא יודע. אבל מסתם עד הגמרא נראה שהגמרא מבינה שאת המקרים האלה מביאים תמיד לבית דין. ולכן, בכל זאת יש פה רואים, יש פה איזשהו ריח משפטי, זה לא עניין איסורי גרידה, ואין פלא אם כך שבאמת נחלקו פה האחרונים בעניין הזה. בואו נראה את השף שמייטר. שף שמייטר, כן, מי שלא מכירה, זה חיבור שבא קצות החושן מילדותו. הוא חיבר את זה בגיל 13, רק שתבינו על מה מדובר. זה לא יאומן כי יסופר הדבר הזה. הוא חיבר את זה בגיל 13, אמנם לפני הפרסום הוא קצת עבר על זה, הוא אמר. קצת עבר על זה.
היה להם טלפונים וטלוויזיות, אז הם יכלו ללמוד תורה.
כן. אז אגב, אני סיפרתי לכם, נדמה לי פעם, שאני פעם פגשתי ילד בגיל הזה, ו... רק שנייה, אני רק אחבא את הדבר הזה. בבני ברק, הוא קרא איזה קונטרס שאני כתבתי על דין מיגו. אני פעם חילקתי לכם את הקונטרס הזה, באחת השנים הקודמות. הוא קרא את זה והוא בא, היה לה כל מיני הערות על הקונטרס שלי. חטפתי חלישות הדעת. פתאום הבנתי שכל הסיפורים האלה שמספרים על הגדולים של פעם יכלו גם להיות נכונים. את הבחור הזה היה בחור, זה היה נכד של הרב עדס מירושלים. כבקי ורגיל, פשוט דיבר איתי גם בשפה הישיבתית, ובידע פשוט לא יאומן כי סופר, אני לא ראיתי תופעה כזאת בחיים. לא ראיתי מה שמתקרב לתופעה כזאת בכלל. האיש, אני לא יודע מה איתו היום, הוא היה מסתובב כזה לא בישיבות בכלל, הוא היה מדבר עם אנשים בלימוד, הוא היה מתעסק עם זה, כי זה היה קטן עליו, כל מה שקרה בישיבות בגיל שלו, בחדר ובישיבה בגיל שלו. אז הלכו אותו לישיבה גדולה וזה, אבל הבחור היה מין אוף עצמאי כזה, הוא היה מדבר עם אנשים ועם הבנים ולומד פה ושם וזה, ומחדש חידושים, ולא יודע מה איתו היום, אני מת לדעת מה איתו היום אגב, צריך לבדוק את זה.
בן 13?
היה אז בן 13, כן. ואמרו לי שזה התחיל גם קודם, אני פגשתי אותו בגיל 13 או משהו כזה, אבל כבר בגיל 11 אפשר היה לראות פחות או יותר, 10, 11. זה לא יומן, זה פשוט... את דברת עם ראש ישיבה משופשף וסופר מוכשר בין 50-60. זה מה שהיה שם. מדהים, מדהים. בכל אופן הזה, השמעית איזה גם עדות לעניין הזה. הוא כתב את זה בגיל 13. טוב.
אבל את זה עוד אפשר לא להאמין כל כך.
כן. ואפשר לתהות באיזה מהחלקים זה שיפוצים שהוא עשה בגיל מאוחר ואיזה לא, אבל עדיין, החיבור ביסודו נכתב בגיל 13. כמה שיפוצים שלו הכניס אחר כך? בכל זאת, זה מדהים דבר כזה. ילד בגיל 13 יכול בכלל לכתוב שלד של חיבור כזה.
לא רק זה, גם להבין בכל הדברים האלה של העולם, של ניסויים ולא יודעת, זה דברים שמעבר להבנה של ילד.
כן, כן, ברור, צריך בשלות גם, זה לא רק זמן לימוד, זה בשלות חשיבתית. זה לא יאומן, ואנשים לומדים, שמייטה זה נחשב אתגר ללמדנים. שמייטה זה הספר שעליו משתפשפים גדולי הלמדנים. זה שמייטה, שערי יושר, כן, זה החיבורים הלמדניים הקלאסיים, שהגדולי הלמדנים משתפשפים בהם ולומדים אותם ונבחנים עליהם, זה האתגרים הכי גדולים. זה מדהים, זה באמת, זה לא, זה קשה לתפוס את זה. טוב, כתב בתוספות ריד פרק האומר, גבי אשתו זינתה בעד אחד. רבה אומר אבי דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. כן, אם אשתו זינתה, בא עד אחד ואומר לבן אדם אשתו זינתה. רבה אומר, אתה לא חייב להאמין לו. זה, אין דבר שבערבה פחות משניים. אגב, אם הוא עצמו מאמין לעד, אז הוא כן צריך להתרחק מהאישה. זה כמו, כאין שאביה נפשה, זה לא שאביה נפשה, כי הוא לא, לא הוא ראה את זה, אבל הוא מאמין לעד האחד. אוקיי. בכל אופן, אבל משפטית זה לא תופס, צריך שני עדים. וזה לשונו. זה הגמרא, זה התוספות ריד כותב ככה. ובמעיד על אישה שנשבט, או שהיא גרושה, ורוצה לפוסלה לכהונה, הווי דבר שבערבה, וכדמוכח בשמעתין. עד כאן לשונו. ולפרש ולבאר, זה הציטוט מהתוספות ריד. כן. הוא טוען שלהעיד על אישה שהיא נשבט, שימו לב, זה דבר שבערבה. למרות ששבויה זה רק עושה אותה לכהן.
כן.
נכון? אבל זה נקרא דבר שבערבה. מצריך שני עדים והכל זה לא איסורים. ממילא כנראה גם לטהר אותה זה דבר שבערבה. נכון? זה אותו דבר, זה מעמד אישי. ולפרש ולבאר ראייתו, נראה מדאמרינן שם, כן שם בגמרא בקידושין, אמר רבה, מנאמין עלה דתנן, מעשה במגורה של דיסקיה ביבנה, אמר רבי טרפון, משל, לעומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה, עבודתו כשרה. אמר רבי עקיבא, משל, לא משנה כל הפרטים, אמר רבי עקיבא, משל, לעומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בעל מום, עבודתו פסולה. אמר רבי טרפון, אתה דימיתו לבעל מום, ואני דימיתי לבן גרושה או בן חלוצה. נראה למי דומה. בוא נבדוק. איפה הדמיון יותר חזק? התחיל רבי עקיבא לדון, מקווה פסולו ביחיד, ובעל מום פסולו ביחיד, ואל יוכיח בין גרושה ובין חלוצה שפסולו בשניים. בסדר? אז מה הוא אומר בעצם? הוא מדלג לשורה האחרונה של הפסקה, הוא מבואר דבין גרושה ובין חלוצה לפוסלו לכהונה, הבלי דבר שבערבה ובאי שניים. מה הוא אומר כאן? בן גרושה או בן חלוצה אסור לכהן, בן חלוצה זה בכלל מדרבנן, ובן גרושה זה מדאורייתא, אבל זה איסור לאו, זה לא ערווה. ובכל זאת עדות על מישהו שבן גרושה או בן חלוצה נחשבת כדבר שבערווה, צריך שניים. למה? כמו שאמרתי בהקדמה, כיוון שזה שייך לחלק המשפטי, זה מעמד אישי. במעמד אישי צריך שני עדים. אוקיי? זה מה שרואים פה. והרמב״ם...
גם בן של גרושה? זאת אומרת, למה בבן של גרושה צריך... למה זה
ערווה? בן גרושה הוא... בן גרושה הוא... בן גרושה לכהן, הוא חלל.
אה, אוקיי.
אחרי שהתגרשה, נולד
לבן. לכהן, לכהן.
עכשיו, והרמב״ם כתב בפרק ט"ז מלכות סנהדרין הלכה ו' וזה לשונו. אין צריך, כן, הפסקה השנייה. אין צריך... כן. אין צריך שני עדים, אלא בשעת מעשה. אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק. רמב״ם מאוד מפורסם. כיצד? אמר עד אחד חלב כליות הוא זה. כלאי הכרם הם פירות אלו. כלאי הכרם הם פירות אלו. גרושה או זונה אישה זו. ואכל או בעל בעדים אחר שיתרה בו, הרי זה לוקה, אף על פי שעיקר האיסור בעד אחד, עד כאן השונו. אז בא מישהו ואומר, הבשר הזה הוא בשר חזיר, עד אחד. עכשיו אני בא לאכול את הבשר הזה, עד אחד נאמן באיסורים, אז אני בעצם, אסור לי לאכול את החזיר הזה. עכשיו אני בא לאכול את הבשר הזה, באים שני עדים ואומרים לי, תראה, אם תאכל את הבשר חזיר הזה, אתה תהיה חייב מלכות. ואני אומר, כן, ועל מנת כן אני עושה, ואוכל את בשר החזיר. אומר הרמב״ם, אני חייב מלכות. עכשיו, איך זה יכול להיות, שואל הרמב״ם? הרי בסך הכל, על זה שהוא חזיר, יש רק עד אחד. ובשביל לחייב אותי מלכות, צריך עדות של שני עדים. חוזק של שרשרת היא כחוזק החוליה החלשה ביותר בשרשרת. בשביל לחייב אותי במלכות, הרי צריך... בשביל לחייב אותי במלכות צריך כמה דברים. צריך לברר שזה היה חזיר, צריך לברר שאכלתי, וצריך לברר שידעתי שזה היה חזיר כשאכלתי ושהיו עדים. נכון? את זה שזה היה חזיר, על זה יש לי רק עד אחד. נכון, אבל לגבי מלכות צריך שני עדים. אז לגבי לאסור עליי את החזיר מספיק עד אחד. אבל מי אמר שאם אכלתי את החזיר אני אלקה, הרי בשביל מלכות צריך שני עדים. אומר הרמב״ם, אני גם אלקה. זה שיש עד אחד באיסורים שנאמן להגיד שהדבר הזה הוא חזיר, זה הופך את הדבר הזה עכשיו לחזיר לכל דבר ועניין. כך שאם אני אוכל אותו, אני גם אלקה. כי האיסור בעד אחד יוחזק. אחרי שהוא מוחזק, אם עברתי עליו, אני חייב מלכות. כך טוען הרמב״ם. אז אומר השמייטה, וכיוון דמוכח משס דבן גרושה או בן חלוצה, פסולו בשניים, על כורכך צריך לומר, בפסולי כהונה, כדבר שבערווה יחשב. מה הוא מתכוון לומר פה? היה מקום להגיד, שבן גרושה או בן חלוצה, פסולם באחד, אבל צריך עדות כשאני ניסה להם, אז צריך עדות כדי לחייב אותי. נגיד במלכות או משהו כזה. אבל אם הרמב״ם אומר שעצם פסולם צריך לעשות בשניים, למרות שלשיטת הרמב״ם האיסור בעד אחד יוחזק, גם איסור שאחרי זה מלכים עליו, אבל ההחזקה של האיסור כאיסור מספיק בשביל העד אחד. אז למה בבן גרושה צריך שניים? ראיה לזה שזה דבר שבערווה ולא איסורים. בסדר? זה מה שהוא רוצה לומר. וכדמוכח לבתו ספוטריד, דמעיד על אישה שנשבט. ושבויה וגרושה וחלוצה זה אותו דבר, להנחתו, או שהיא גרושה וחלוצה לפוסלה לכהונה, באי שניים, ואווי דבר שבערווה. ואם כן, היכי כתב הרמב״ם, דגרושה או זונה, עד אחד נאמן בה, לאוסרה לכהונה. הרמב״ם כותב שגרושה וזונה, עד אחד נאמן בה, לאוסרה לכהונה. זה הרמב״ם שהבאתי לכם מרב חיים. ולכן נראה לעניות דעתי, דהרמב״ם סביר עלי, כן, אני פה, דבמעיד על אישה שנשבט לאו דבר שבערווה הוא, דאפילו מעיד זונה אישה זו, עד אחד, נאמן לפוסלה לכהונה, ומעיד על אישה שנשבט, הוולי כמעיד זונה אישה זו, ואפילו התחזק היתרה, עד אחד נאמן נגד חזקה. כן, הרי האישה שנשבט היא בחזקת היתר, נכון? אז עד אחד, אפילו באיסורים, יש שיטה שהוא לא נאמן להוציא מחזקה. אומר השמייטה, אבל פה הוא נאמן, למה?
כי הוא מעיד רק על האיסור עצמו.
לדעת הרמב״ם, אני ממשיך לקרוא, לדעת... רגע, איך, 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 רגע. תראו פה. ואפילו התחזק היתר העד אחד נאמן נגד חזקה לדעת הרמב״ם. לפי מה שכתב השח ביורי דעה סימן קוף קף זין, לדעתו עיין שם. מה זאת אומרת? שהוא טוען שיטת הרמב״ם היא שעד אחד נאמן בייסורים גם נגד חזקה. זה מחלוקת ראשונים. ראינו את זה כבר. שיש ראשונים שאומרים שלהוציא מחזקה צריך שני עדים, וזה כמו דבר שבערווה. גם בכל הייסורים. אבל שיטת הרמב״ם היא לא. שדבר שבערווה זה דבר שבערווה, ובייסורים עד אחד נאמן גם אם מוציא מחזקה. אומר השמייטה, אז אם ככה גם פה, עד אחד שאומר שהיא נשבטה, למרות שהוא בא להוציא אותה מחזקת היתר, הוא נאמן, כי עד אחד נאמן בייסורים גם נגד חזקה. טוב, אז עכשיו השאלה היא, אז מה זה בין גרושה ובין חלוצה? אז הוא אומר ככה.
זה השמחה של
האישור
שלה,
זה
כבר
ברדה. רגע,
אלא דבן...
עוד שנייה. אלא דבן גרושה הוא בן חלוצה, כיוון דה פסולו בגופו, והוא מפסולי כהונה, וכיוון דה הוא מפסולי כהן, קהל, כהונה, זהו דה באי שניים. הוא כמו להעיד על אחד שהוא ממזר, דה ודאי באי שניים לפוסלו לקהל ישראל. דה האב, דה נאמן לומר בני זה ממזר, יליף לה מדכתיב יקיר. כי לא מספיק, עד אחד לא יכול לפסול ממזר, צריך שניים. הנאמנות של האבא צריך מקור כדי שהוא יהיה נאמן, זאת אומרת, סתם עד אחד לא נאמן, אוקיי? לפוסלו לקהל ישראל. וכמוכן, להעיד שהוא בן גרושה וחלוצה, מדכתיב יקיר, כדי איתה בפרק 10 יוחסין. אם כן, מוכח, דלית בי משום דנאמנות עד אחד בייסורים. דלא אמרו עד אחד נאמן בייסורים, אלא להעיד על דבר שנתהווה במקרה. כמו להעיד אישה זו נעשית גרושה או זונה, וזה אבלה כמו נתנסך יעינך, קרה משהו. אבל להעיד על פסולי קהל בתודעה, בתולדה, הן להעיד ממזר או בין גרושה וחלוצה, דהו חלל בתולדה, ולפוסלו מקהל כהונה או קהל ישראל, בזה אין עד אחד נאמן, אלא האב, מדכתיב ביקיר יקירנו לאחרים, כדי את הפרק 10 יוחסים. החילוק פה לא עד הסוף ברור. הטענה שלו העקרונית היא שהוא להעיד על הבן אדם עצמו זה עד אחד נאמן בייסורים. להעיד על מישהו שבא מבן אדם אחר זה כבר להעיד שיש פה איזושהי תופעה שהיא תולדה מתופעה אחרת, זה כבר עניין של מעמד אישי. כי העדות על העד המקורי זה עדות על מקרה שהיה. להגיד על המקרה שהיה יכול גם עד אחד להעיד. אבל לשנות סטטוס של בן אדם, לשנות המעמד האישי של בן אדם, פה צריך שניים. עכשיו, מה זה אומר? להעיד על מישהו שהוא ממזר, זה הוא מניח שצריך שני עדים, לא עד אחד. למה? אני יכול להגיד על המקרה שקרה, יכול להעיד גם עד אחד. אחרי זה, על הבן של הממזר, צריכים שניים. לא, בממזר כבר, על הממזר עצמו הוא דורש שניים. אז הקו פה לא עד הסוף ברור, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא הנושא שלנו, אבל מה שבעצם רוצה לטעון, שלשיטת הרמב״ם באמת להעיד על מישהי שהיא שבויה או זונה, זה עד אחד בייסורים. זה לא מעמד אישי. זה הופך להיות מעמד אישי במקום שזה מתחיל להיות לעבור בתולדה. לכן בין גרושה ובין חלוצה, שזה באמת כבר תולדה, כאן אתה תצטרך שני עדים. לגבי זונה או שבויה זה עד אחד.
יכול להיות שהוא מתייחס לזה כמו חפצה? כאילו, זה ממזר.
זה גברה שהוא חפצה, כן. הגברה הוא החפצה פה.
לא, הוא רואה בזה אובייקט. זה כמו להגיד על הבשר הזה, הוא קשר או טרף.
נכון.
ולעומת זאת פה קרה איזשהו מעשה שאדם עשה, ובעקבות זה השתנה המצב.
בדיוק. השתנה, חל איסור על מישהו אחר, לא שחל עליי סטטוס שונה. זאת אומרת, זונה ושבויה זה לא סטטוס. זונה ושבויה זה מקרה שקרה, ולכן כתוצאה מזה לכהן אסור לשאת אותם. אבל זה לא סטטוס. גרושה וחלוצה זה סטטוס. עובדה שגם הבן שלהם מקבל את הסטטוס הזה. אוקיי?
אבל הם העדים שהיה גירושים, זה גם כן...
לכן אמרתי שאצלו, בניסוח שלו זה לא עד הסוף ברור, נדמה לי שהוא מתכוון לזה. כי להעיד שהיו גירושים זה בעצם להעיד שהיא גרושה, אבל להעיד שהיא גרושה זה לשנות את הסטטוס המשפטי שלה. לעומת זאת להעיד על זונה או שבויה, זה משנה את ההלכות לגביה, אבל זה לא משנה את הסטטוס שלה עצמה. זה לא בחפצה.
כי לרבנן זה כן משנה.
לא, זה משנה, זה מטיל איסור על הכהן לשאת אותה. אבל זה לא הופך אותה להיות מישהי אחרת. זה בגברה ולא... זה בגברה ולא בחפצה. היא טמאה לכהן, זה רק צורת ביטוי. זאת אומרת, לכהן אסור לשאת אותה. זה איסור על הגברה של הכהן. זה לא בחפצה של האישה. תגידו לי שזה החפצת נשים פה, אבל... אנחנו מתייחסים לאדם פה בתור החפצה. אגב, יש גם החפצה של גברים, דרך אגב. גם הגברה הוא חפצה בנזיר, למשל. הגברה הוא חפצה. לפי דעות מסוימות לפחות.
שנייה, אולי פספסתי את ההסבר הזה. מה זה במקרה ספציפי פה זונה לעומת שבויה?
לא הבנתי.
מה זה זונה כאן? במקרה
של... השאלה מה ההגדרה של זונה? מישהי שעברה איזשהו איסור דאורייתא.
כל איסור?
שאלה גדולה.
נבלה
על מי שאסור לה, לא? כן, נבלה על מי שאסור לה, או אולי לגוי, או... יש בזה מחלוקות גדולות. מחלוקות גדולות, והרבה מזה זה דרבננים, דרך אגב. הרבה מזה זה דרבננים. נגיד גיורת למשל. גיורת למשל נחשבת כזונה לרוב הדעות. לכהן. אבל לא ברור אם זה דרבנן, אם יש דעות שחולקות על זה, זה מאוד לא ברור. הגדר של הזונה הוא גדר די עמום. אז לא רוצה להיכנס לזה כאן. לא משנה, אבל יש איזשהו סוג של איסור כזה.
אבל זה שהיא נבעלה בהסכמתה או שגם באונס?
גם באונס. לפחות לפחות באשת איש זה גם באונס. לגבי... לא, הנה, לגבי שבויה למשל, אם היא נטמעה לגוי בעל כורחה היא גם נאסרת. כן, גם באונס.
רק על כהן, רק על כהן.
על כהן, אני מדבר על כהן.
כן.
אז פה אין הבדל בין שבויה לזונה, לצורך העניין.
לא, שבויה זה סוג של זונה.
זה סוג.
עוד פעם, זונה, היום יש איזו קונוטציה שלילית בעברית של היום, אבל זה לא...
גם פה יש קונוטציה שלילית.
לא, זה לא קונוטציה שלילית.
זה
סטטוס. זה סטטוס, היא לא אשמה בכלום, אבל כהן, אסור לו לשאת אותה. זה לא, זה בדיוק הנקודה, לא באים אליי בטענות, זה מזכיר דיון שהיה לנו בשיעור הקודם או לפניו, לא זוכר כבר. אף אחד לא בא אליי בטענות, היא לא אשמה בכלום. אבל תכלס, זה מטמא את הכהן, הוא לא יכול לשאת אותה. אגב, זה, הביטוי הזה כבר קצת מראה לכם שזה כן חפצה. כי לא, היא לא אשמה בכלום, נו, אז מה? אלא מה? זה המצב, זה מציאות. לא, אבל הוא טוען שלא. זה גברה ולא חפצה. אני ממשיך לקרוא. אמנם קשי עלי לפי דעת הרמב״ם, במעיד על אישה שהיא זונה או גרושה, דנאמן משום דאבה לאיסור ועד אחד נאמן באיסורים. עד אתנן פרק האומר, קידשתי את ביתי. טוב, יש לה איזושהי קושייה על, על, על הגמרא הזאת, לא חשוב כרגע. נתעלם מזה.
אגב, למה הוא מכלילים פה גם גרושה?
מה?
הוא מכלילים פה גם גרושה?
איפה? כן, על הגרושה עצמה. מעיד על אישה שהיא זונה או גרושה, זה מעיד על האישה עצמה. כשאתה מעיד על בן גרושה, זה מעיד כבר על סטטוס. זה מה שאמרתי, שאצלו יש גבול לא חד פה, לא ברור האם העדות על הגרושה עצמה, הרי לכאורה זה גם יוצר סטטוס, כי הבן זה האינדיקציה, אבל נראה ממנו שלא, על הגרושה עצמה זה לא רק על הבן שלה.
לא, אבל אמרנו שגרושה זה לא איסור, זה... לכן... עד אחד לא יעזור.
אמרתי, ככה אני הייתי מבין את מה שהוא אומר, אבל בדבריו זה מאוד לא ברור, כי הוא תולה את זה בשאלה אם זה על הגרושה או על הבן שלה, ואני הייתי תולה את זה בשאלה אם זאת גרושה או זונה. שזונה זה לא סטטוס, וגרושה זה סטטוס. אז אצלו אני אומר, התפר פה לא ברור. אולי את זה הוא לא תיקן מגיל 13, או שאני צריך לתקן משהו אצלי, אני לא יודע. אבל באמת פה לא עד הסוף ברור לי למה הוא מתכוון. עכשיו, כמובן צריך לזכור שבעדות על טהרה של שבויה, המצב קצת שונה. כי כל הצורך בעדות הוא דרבנני. לכן כל הדיונים הקטגוריאליים, יש הבדל בין להעיד עליה שהיא נשבטה, לבין להעיד עליה שהיא נטהרה או נטמאה אחר כך. זה יכול להיות בכלל שזה עניין איסורים לכל הדעות. אין להסיק מכאן בהכרח לגבינו. זאת נקודה חשובה, כי רב דוד עושה פה קצת קפיצות בעניין הזה, אני חושב. וצריך להיזהר מהעניין הזה. בכל אופן, כנגד
ה... מה השאלה? מה ההבדל? אמרנו
שהרי כן, לא, בעדות הזה שהיא נשבטה, זה משהו אחר. בעדות הזה שהיא נשבטה לא עקב. זה מה שאני אומר, אבל הדיון פה הוא לא עדות על הטהרה שלה. הוא עדות על זה שהיא נשבטה. זה הדיון של השמיטה. בא עד אחד ואומר שאישה נשבטה. זאת אומרת, אם זה דבר שבאיסורים, אז עד אחד מספיק. לא בגלל שהקלו. בעיקר הדין, לא הקלו. הרי מה, זאת חומרה, זה לא כולה. הקלו בלהעיד שהיא טהורה. זה הקלו. אבל בלהעיד שהיא נשבטה, זה עד אחד נאמן באיסורים. ולפי רב חיים, להעיד שהיא נשבטה צריך שני עדים. זה דבר שבערבה. בסדר? אז אמרתי שגם אם אני מקבל שיש מחלוקת לגבי עדות על זה שהיא נשבטה, העדות על זה שהיא טהורה, היא עדות שיכול להיות שלכל הדעות זה עדות באיסורים. ורב דוד מניח לא ככה, הוא מיישם את המחלוקת הזאת גם על העדות של הטהרה, אבל אני לא בטוח שהוא צודק. כי כמו שאמרתי, זה הרי הכל חומרה וכולה דרבננית כבר בשתי רמות מעל. אחרי שהעדת שהיא נשבטה, אוקיי, עכשיו יש חומרה דרבננית שהיא נאסרת לכהן. עכשיו בא עד אחד, אפילו פסול ומעיד שהיא תאורה. כאן חכמים הקלו וקיבלו אפילו פסול והכל. אוקיי? אבל במצב כזה...
לא בגלל שזה איסור, בגלל שהקלו בשבויה.
זה מה שאני אומר. לכן, גם מי שאומר שעדות על שבויה זה דבר שבערבה וצריך שני עדים, זה לא אומר שעדות על זה שהשבויה היא טהורה, זה גם דבר שבערבה. יכול להיות שזה איסורים. לכן...
שנייה, אבל שאלה עקרונית, אולי זה קשור למה שכבר אמרנו, אבל אני אולי זה לא מחודד לי. אם יש, וכשאני אומרת עדות אחד, של עד אחד באיסורים, זה מדיני עדות?
לא.
אז זה ממש קשה, כי הרי... גם כשבית דין בא, נניח, לברר האם האישה נשבטה או לא, היא באה לברר מציאות, אני גם כן צריכה עדות לזה, כמו שאני צריכה עדות האם ההוא גזל או משהו כזה, אני לוקחת עדות על המקרה שהיה.
אז את לא צריכה עדות על זה שהבשר הזה הוא חזיר כשאת הולכת לאסור אותו? גם זאת עובדה. למה את העובדה הזאת לא מבררים בשני עדים?
כי
עובדות איסוריות, עובדות איסוריות מתבררות על ידי אומדנות, לא על ידי עדויות. ועד אחד זה עוד אומדנות.
אולי זה קשור למשהו אחר, אולי זה קשור לפעולה שאדם פועל שעליה צריך עדות ועל
עובדות... לא, זה עדות לקיום הדבר. זה עדות לקיום הדבר בגיטין וקידושין רק, זה לא קשור אלינו. שם העדות היא מכוננת, צריך שני עדים כדי שהפעולה תהיה תקפה, לא כדי להעיד עליה. בסדר? אז בכל אופן, רב חיים אומר ככה, עוד פעם, בלי להיכנס לפרטים, המקנה לאשתו ונסתרה, ובא יד אחד ועיד שנטמעה, והיה בעלה כהן, ובא עליה אחר כך, הרי זה לוקע עליה משום זונה. זה מה שהזכיר גם השמייטה. כן? שעד אחד מספיק כדי להפוך אותה לזונה. אף על פי שעיקר העדות בעד אחד, כבר הוחזקה בו זונה. הוחזק העדות, הוחזק האיסור בעד אחד. ובהשגות, הרייבד, כן? אינו כן. דאינו לוקע משום זונה, אלא משום טומאה. בכל אונס בעד אחד, לא קרינן בי זונה, אלא משום טומאה. כן, עדות שנטמעה, אז לוקה, אבל לא משום זונה. זאת אומרת, היא נטמעה. אז העדות טובה לזה שהיא נטמעה, אבל העדות הזאת לא מספיק טובה כדי להפוך אותה לזונה על הכהן, כי הרייבד טוען שצריך שני עדים בשביל זה. עוד פעם, בלי להיכנס לפרטים, כי אפשר פה לחפור הרבה. ובאמת, מדברי הרמב"ם, פרק י"ח מהלכות איסורי ביאה מבואר כדעת הרייבד. וזה לשונו. כל אישה שקינה לבעלה ונסתרה, ולא שתת, כן, היא לא שתתה, מי סוטה, אסורה לכהן מפני שהיא ספק זונה. בין שלא רצת היא לשתות, בין שהייתה שם עדות שמונעה מלשתות. הועיל ולא שתת, מכל מקום, הרי זו אסורה לכהונה מספק. הרי להדיה, דגם איכה שאינה שותה מפני עדות, דהיינו שיש עדות טומאה, גם כן איסורה לכהונה הוא רק מספיקה. אז מה רואים? שאיסור לזונה צריך שני עדים. אם יש לך רק עד אחד, אז זה טוב לטומאה, זה לא טוב לזנות. והרי אחר פסק להדיה דלוקה עליה משום זונה, אז איך זה יכול להיות? ואני ראה לומר, זה באמת גם דעת הרמב״ם כדעת הרייבד, דאין עד אחד המעיד בטומאה מועיל לעניין זונה. זונה צריך שני עדים, נגד השמייטה. כן, זה לא איסורים, זה דבר שבערבה. והטעם בזה, משום דהרי בכל מקום, אין דבר שבערבה פחות משניים. ואינו נאמן לומר כלל שזינתה ונטמעה. היי, זה לא דבר שבערבה, מה שאמרתי קודם, מה שהוא קורא דבר שבערבה, הכוונה, עניין משפטי. זה הכוונה. זה עניין משפטי, זה מעמד אישי. צריך שני עדים. אז למה פה עד אחד? בגלל שהיא עצמה, זאת אומרת, בגלל שהבעילה הזאת עצמה הפכה אותה לזונה, כן? זה החידוש שלו פה, אבל זה פחות חשוב לענייננו. הטענה שלו זה שמה ועד הפסק הרמב"ם מחר, כי אני קורא רק את הסוף, ועד הפסק הרמב״ם אחא דלוקה משום זונה, ומשום דכיוון דאסיר עלי, מיה משום איסור טומאה, שעל זה עד אחד נאמן, אם כן ממילא כשבא עליה, נעשית זונה בביאתו זו גופה. וכמו שפסק הרמב״ם בפרק י"ח שם, דכל שנבעלה למי שאסורה להינשא לו, נעשית זונה. ועל כן שפיר לוקה משום זונה על ביאה זו, כיוון דנעשית בזונה ואה בביאתו ביאה של זונה. זה חידוש מאוד גדול, שבביאה הזאת עצמה האישה הופכת לזונה, ועכשיו אני לוקה על ביאת זונה בביאה הזאת עצמה. בדרך כלל זה לא עובד ככה. בדרך כלל הביאה הופכת אותה לזונה, ועכשיו שיש לה סטטוס של זונה, אם מישהו יבוא עליה הוא יכול ללקוט. אבל זה חידוש גדול כדי ליישב את הרמב״ם עם דעתו. חופן לשיטתו, בלי להיכנס לכל הפרטים, כי זה באמת סוגיות מסובכות, רואים שהוא חולק על השמייטה, ולדעתו זונה, עדות על זונה זה לא דבר, זה לא, לא עדות איסורים, זה דבר שבערבה, והאמת שזאת התפיסה הפשוטה. השמיית הזה עדות, תפיסה מחודשת, אבל שוב אני אומר, זה הכל רק לגבי עדות שהיא נשבטה. אבל אם בא עכשיו עד אחד ואומר שהיא הייתה תאורה למרות שהיא נשבטה, פה חכמים הקלו כמו בעדות אישה, וקיבלו אפילו עדות של פסול, אוקיי? במצב כזה, יכול להיות שכולם יסכימו שזה עד אחד נאמן באיסורים. אגב, העד האחד הזה שנאמן לומר שהיא נשבטה, אם זה באמת מדין עדות באיסורים, אז זה יכול להיות כל עד, גם פסול, גם אישה. כמו באיסורים, זה נפקא מינה מאוד גדולה למה שהשמיית אומר. אוקיי? לא כתוב ברמב"ם בשום מקום, כתוב ברמב"ם שעד אחד נאמן, אבל לא כתוב שכל עד נאמן נגיד שהיא נשבטה. נגיד בסוגיה שלנו, באות שתי נשים, ואני מעידה על השנייה שהיא נשבטה. האם אני נחשבת כעדה עליה? לפי השמיית כן. ואז לשנייה אין הפה שעשר. כי יש עדות של עד אחד...
אבל המשנה אומרת שאם אישה אחת מעידה על השנייה שהיא נשבטה בתאורה, מאמינים לה, נכון?
כי זה יש לה פשע אסר. כי יש לה פשע אסר. עוד פעם, יש לה פשע אסר. אבל אם אני אטען שהיא נשבטה...
אישה א' מעידה על אישה ב'. אין לה פשע אסר.
יש לה.
ומי?
לאישה שמעידה. היא אסרה את האישה השנייה והיא התירה אותה.
הפשע
אסר
זה גם
על
מישהו אחר?
ברור.
אבל אפשר לשאול
את פייה
שזאת שהיא רואה.
אז זה לא שווה כלום. זאת שהעידו עליה לא שווה כלום מה שהיא אומרת. לא שווה כלום מה שהיא אומרת. כשאישה מעידה על עצמה שהיא תאורה זה לא מתקבל, ראינו את זה. אז אני אומר עוד פעם, אז בעצם יוצא מפה שיכולה אישה או כל עד אחד פסול להעיד על אישה אחרת שהיא נשבטה. נכון? זה לפי השמייטה. לפי רב חיים לא. עכשיו, עדיין, לפי הראש שראינו בשיעור הקודם, יכול להיות שאפילו שהאישה לא נאמנת להגיד שהיא נשבטה, אבל האישה השנייה כבר אין פשע עשר עכשיו. זוכרות, כשאמרתי שאפילו עם עדים פסולים באים ואומרים שהיא נשבטה, והיא אומרת נשבטי ותאורה אני, אז אומר הראש שאין לה פשע עשר. למרות שהם לא נאמנים העדים הפסולים. אוקיי? אגב, זו עצמה ראיה נגד השמייטה.
כזה בעצם איסור.
כי הראש מראה שאם יש שני עדים פסולים שמעידים שהיא נשבטה, אז היא לא, הם לא נאמנים שהיא שבויה. למה? לפי השמייטה, העד אחד נאמן באיסורים. נכון? אז עד אחד פסול אפילו נאמן, ודאי ששניים. אז הראש אומר שלא, אבל מצד שני הראש אומר, אבל להפיל את הפה שעשר, זה מפיל. זה עדיין נכון. אוקיי? עכשיו, בעצם באופן עקרוני, המחלוקת הזאת מפה לוקח... אולי לפני כן, מה שאמרתי בשיעור הקודם, אבא אמינה והמסקנה של הגמרא לפי הגרסה השנייה ברש"י, אבא אמינה הייתה שעד כשר יגבר על עד פסול. זה אבא אמינה שאומרת שבעצם יש כאן דיני עדות, רק הקלו לקבל גם עד פסול, אבל עדיין עד כשר הוא כמובן טוב יותר. זאת התפיסה שיש פה דיני עדות, רק הקלו. כמה שמלן שעד כשר שקול לעד פסול, לפי הלישנה אחרינה ברש"י, לפי הגרסה השנייה. ואז למסקנה באמת זה, דבר, זה איסורים, ובאיסורים אין הבדל בין עד כשר לעד פסול. אגב, לפי מי שלא גורס כמו רשי, יכול להיות שהוא גם לא יקבל את הדין של רשי. ובאמת הוא יסבור שעד כשר יגבר על עד פסול, כי זה כן דיני עדות, וזה אולי רב חיים. שרב חיים אומר שעדות שבויה זה דבר שבערבה, ולא ויתרו על דיני עדות בהקשר הזה. בסדר? אבל רשי לפחות נראה ממנו שזאת הייתה אבא אמינה, אבל למסקנה אומרים שזה, שזה איסורים. כן, ועוד פעם צריך לזכור שזה עדות על טהרה. עדות על טהרה זה כל העניין הזה, הוא רק חומרת הרבננית, וזה לא אותו דבר כמו עדות שהיא נשבטה. לא בהכרח אותו דבר, כמו עדות שהיא נשבטה. עכשיו, וזה מה שחשוב עכשיו לגבי רב דוד, אני אולי פה כבר אני אתחיל לקרוא אותו עכשיו, אין לי כל כך זמן, אז מה שאני רק אומר, שכל ההתדיינות של רב דוד היא בעצם תחת המחלוקת הזאת של השמייטה ורב חיים, השאלה אם זה עדות או לא עדות, ומתוך זה הוא מתחיל, למשל, בואו ניקח רק את ההתחלה כדי שתראו את סוג הדברים שהוא עושה עם זה. בתמה דאינה נאמנת לומר על חברתה לומר שהיא תמאה. זה מה שהערתי קודם. אישה לא נאמנת לומר על חברתה שהיא תמאה. תוספות, ואני וחברתה תמאה. השמעינן דלא מהמנה החברתה, היכא דלי כעדים, ומשטריה חברתה, אפומה דנפשה. יש פה הפשע עשר. למה? כי היא אומרת על חברתה שהיא תמאה, אבל היא לא נאמנת. נכון? ואין פה עדים על התומעה. אז החברה שאומרת, אמנם הייתי שבויה, אבל נתהרתי, יש לי פשע עשר. אוקיי? ולכאורה קשה. הנה אם הדסברי התוספות כדעת הרמב״ם. בעד אחד נאמן לומר על אישה שהיא זונה, למה אינה נאמנת אחת לומר על חברתה שהיא תמאה? מה ישנה מכל עד אחד שנאמר לומר שהיא זונה ותמאה? כן? הדיון שלנו בדיוק. אם מדובר פה ב... כן, זה לא עדות תומעה של, של הסוטה כמובן. זונה ותמאה זה אותו דבר בהקשר שלנו. אז הנקודה היא שאם התוספות סוברים כדעת הרמב״ם, שזה עד אחד נאמן בייסורים, אז למה התוספות אומר שהאישה לא נאמנת להעיד על חברתה שהיא נתמאה? מה שהערתי קודם על הראש בעצם. נכון? לא נאמנת להעיד על... למה? עד אחד נאמן בייסורים, אז עד אחד זה גם אישה וגם פסול. זאת בעצם השאלה. ואז הוא מעלה כל מיני אפשרויות, אפשר דמי ריחה בבת אחת, דמיד כשאומרת על חברתה שהיא תמאה, חברתה אומרת שהיא תאורה, דאבל לעד אחד בהכחשה, ממילא מותרת מחמת חזקת כשרות דידה, זה פרשייה בפני עצמה. אבל למסקנה הוא אומר בסוף נראה, אכן מדברי התוספות נראה יותר דסברי, דאין לדין עד כלל לומר על חברתה תמאה היא, ולא רק מחמת ההכחשה. את למסקנה נראה כמו רב חיים. אמרתי שנטיית האחרונים היא ללמוד כמו רב חיים, שמדובר פה על מעמד אישי, ולכן זה דבר שבערבה וצריך שני עדים. עוד פעם, ההמשך שלו זה הכל אותו דבר. סביב המחלוקת הזאת של הרמב״ם, של השמייטה והרב חיים, האם זה עדות או שזה רק כולה, יש לזה כל מיני השלכות שרב דוד עושה, ושוב פעם צריך כל הזמן לשים לב שהעדות על הטהרה, לא העדות על השביעה. העדות על הטהרה, יכול להיות בהחלט שזה לא דבר שבערבה לכל הדעות. ואז בכלל כל הסיפור הזה לא מתחיל. בקושייה הראשונה שקראנו עכשיו, על תוספות באמת מדובר על עדות שהיא נשבטה.
אבל אם יש עדות שהיא תמאה, אז כן צריך שני עדים.
נכון. לכן זה מה שהוא אומר פה. אז למה היא לא קשרה בתור עד אחד? כי צריך שני עדים. זה מה שהוא אומר. אבל בעדות על הטהרה, בעדות על הטהרה, שם הקלו חכמים, כי כל העסק הוא חומרא דרבנן. אם היא נטמאה, היא אסורה על כהן מדאורייתא, אם ידוע שהיא נטמאה. זה עדות לכל דבר, אוקיי? אבל אם אני לא יודע שהיא נטמאה, אלא מה, רק אני חושש, כי שבויה היא בחזקת שנטמאה עד שהוכח אחרת. כל החשש הזה יכול להיות שהוא רק איסורים, יכול להיות שבגדר איסורים. ואין ללמוד מהדיון של השמייטה ורב חיים למקרה של התאורה. אז הקושיה הראשונה של רב דוד, שהיא מדברת על הנאמנות שהיא נטמאה, או על הנאמנות שהיא נשבטה, שמה זה באמת קשור למחלוקת של השמייטה ורב חיים. אבל לדברים הבאים שהוא עושה לגבי העדות על טהרתה, שם אני לא בטוח. שם יכול להיות שגם רב חיים יסכים שזה כמו עדות איסורים. כמו עדות אישה, כמו עדות איסורים, כמו כל דבר. כי רחמים הם המקור שדרש את העדות, אז הם גם יכולים לוותר על כל גדרי עדות ולהסתפק באומדנה. טוב, אני אעצור כאן כי אני... השאר זה באמת רק פרטים, תוכלו לראות את זה אחר כך. אני רק רוצה לשמוע מכן קצת, בכמה דקות שנשארו,